אנחנו בעזרת השם רוצים להמשיך. רוצים להמשיך המהלך שהתחלנו בו. הקו המרכזי שלנו היא להסתכל על החיים בעומק, להתעמק בכל דבר ולנסות לדייק מה בדיוק השם יתברך מצפה ממני, לא בערך ולא ככה ככה, אלא בדיוק. ואנחנו מרגישים את זה על עצמנו, שכשאנחנו עושים לכאורה תיקון וכביכול תיקון, אז אנחנו מרגישים את זה טוב טוב בנפש פנימה. ולעומת זאת, כשאדם עולה בדיוק על הנקודה ומגדיר לעצמו בצורה מדויקת מה היה התיקון שנדרש ממנו בכל ניסיון, אז הוא בדרך כלל גם מתמלא שמחה גדולה, שחרור גדול. וכל השיעורים שאנחנו מנסים לדבר פה ביחד מבוסס על האמונה בהשגחה פרטית ודברים שיכולים לחזק אותנו להגיע לרמות יותר גבוהות באמונה שהשם יתברך באמת משגיח עלינו בהשגחה פרטי פרטית מדויקת על כל דבר ודבר, כשהנושא העיקרי שמעסיק אותנו זה מה שקורה אצלנו בנפש פנימה. והמסר שהדגשנו כמה פעמים, יש תמיד לזכור שהתיקון הוא רק אצלי, בפנים. גם אם מדובר באנשים מסביבי, במשפחה, בעבודה, גם אם מדובר בבעיות אובייקטיביות אחרות, תמיד צריך לזכור שאין מה לבוא בטענות לאף אחד. היחיד שאני יכול לפתח איתו במסע ומתן זה אני בעצמי. לראות איפה אני בסדר יותר או בסדר פחות, ומה השם יתברך רוצה ממני. ויש כאן שיעור שאני צריך ללמוד אותו, כי כל החיים הם בית ספר אחד מתמשך, בית ספר לאמונה, עם הרבה מדורים ומחלקות ואגפים ופקולטות, וכל אחד יש לו את השיעורים המיוחדים שלו, בהקשרים המיוחדים שלו. זה יכול לבוא בצורה של שלום בית, זה יכול לבוא חס וחלילה בצורה של בעיות גופניות, זה יכול לבוא בצורה של שמחות, בצורה של פרנסה, בצורה של קשרים אישיים, חברתיים ומשפחתיים, כמו שהדגשנו בשיעור האחרון. וכשאדם מתעמק בכל מה שקורה לו בצורה כמו שאנחנו מתארים פה, לאט לאט זה מביא אותו לדרגות גבוהות יותר באמונה בהשגחה פרטית, כי הוא מתחיל לאט לאט להבין, לקלוט ולהפנים שבאמת הקדוש ברוך הוא מדבר איתי כל רגע, דרך כל מה שקורה לי מסביב ודרך כל מה שעובר עליי בתוך תוכי. אז נחזור על כמה דברים עיקריים שראינו בתור מקפצה והכנה לנושאים הבאים. מה הנושא הכי חשוב בתורה? מה התחום הכי חשוב בתורה? אנחנו יודעים שהתורה היא מחולקת לארבע חלקים עיקריים. אנחנו אומרים מחולקת, אבל אנחנו יודעים שהתורה היא מקשה אחת, הרמוניה אחת בין כל החלקים בתורה, כמו שיש הרמוניה שלמה בין כל החלקים בטבע, בבריאה, בנפש שלנו פנימה, וגם בתוך חלקי התורה. בכל זאת יש חלקים. פרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד. החלק החשוב ביותר זה החלק הפנימי ביותר, נכון? חלק של הסוד הוא החלק הפנימי ביותר, העמוק ביותר, והוא נקרא גם כן קבלה. חוכמת הקבלה, חוכמת האמת, תורת הסוד. העניין של הקבלה, מה שמיוחד בו, בצורה מובהקת, יותר משאר החלקים, בסגנון של הלימוד ובסגנון שהחלק הזה תורת הסוד עברה מדור לדור והתגלתה בעולם, היא שונה ומפורש משאר החלקים, זה שיש לנו דבר שנקרא י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבכתב והעניק לנו מתנה נפלאה שנקראת תורה שבעל פה. תורה שבעל פה הולכת ומתגלה בהדרגה. תורה שבכתב ניתנה לנו, תורה שבעל פה ניתנו לנו הכלים. עם הכלים האלה תלמידי חכמים וצדיקים שבכל דור ודור יודעים בדיוק איך להשתמש עם הכלים האלה בצורה נכונה, והם יודעים לדרוש את התורה בצורה הנכונה, כמו שיש י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, כללי לימוד, כללים. אז ניתנה רשות נפלאה לצדיקים שהתעלו ולמדו הרבה, גם בידע התורני שלהם וגם ברמה הרוחנית שלהם, והם יודעים איך ללכת ולפתח את התורה ולגלות בה צדדים נוספים וחדשים על פי כל ההקדמות שכבר יש לנו. ויכולים לחדש חידושים בתורה. חידושים אמיתיים יכול לעשות רק מי שיש לו את הכלים. אחרת יבוא כל אחד ויגיד יש לי חידוש. יכול להיות. מי אמר שהחידוש הזה מכוון לאמת? מי אמר שהחידוש שלך מתאים לרוח התורה? ולצערנו אנחנו רואים שיש היום כל מיני רפורמים, קונסרבטיבים, כל מיני כיתות שונות ומשונות, זרות ומוזרות, גם בתוך הציבור הדתי בעצמו, האורתודוקסי מה שנקרא, גם כן ממציאים כל מיני המצאות, שזה ברור לכל מי שעדיין לא איבד את החיישנים המכוונים לאמת, ברור לכולם שזה פסול ולא עושה נחת רוח לשם, אלא בדיוק להפך. אבל צדיקים, כל מה שהם אומרים זה מכוון לאמת. כל זה נוגע לכל התחומים בתורה, אבל התחום ששם האפשרות לחדש חידושים היא הקטנה ביותר, זה התחום של הקבלה. בקבלה יש כלל בלימוד, תמיד בשיעורים של קבלה הרבנים אומרים, יש כלל כזה ידוע שעובר מדור לדור, עם קבלה נקבל. פתאום קופץ איזה תלמיד, אומר, כבוד הרב, יש לי איזה שאלה, תתתם, יש לו כבר חידושים, יש לו שאלות, סתירות לכאורה מפה לשם. הרב אומר לו, תשמע, תרגע, עם קבלה נקבל. זאת אומרת, המושג של קבלה זה מה שקיבלנו מדור לדור, מרבי שמעון בר יוחאי, מהאריזל, מהרמח"ל, מהגאון מווילנה, צדיקים גדולי עולם, מה שקיבלנו מהם זה מה שיש. מעבר לזה אתה לא יכול לחדש חידושים. עד כדי כך שאפילו גורי האריזל, תלמידי האריזל נקראים גורי האריזל, ידוע ומקובל בעולם הקבלה שלא מקבלים מאף אחד חוץ מרב חיים ויטל. רב חיים ויטל היה התלמיד המובהק של האריזל, וסומכים רק על מה שהוא אמר ורק על מה שהוא כתב. תארו לכם, מדובר פה בגדולי עולם, צדיקים, אבל בכל מה שנוגע לקבלה, אפשרות הבחירה החופשית מצומצמת מאוד. האפשרות לחדש חידושים באופן עצמאי מצומצמת מאוד. מה שקיבלת מדור לדור מרב לתלמיד, זה מה שיש. מה שכתוב בספרים, זה מה שיש. עכשיו לבוא להמציא המצאות, זה ברבון מוגבל מאוד. אז אנחנו יודעים שהקבלה זה החלק החשוב ביותר בתורה, והוא גם מסביר לנו את כל שאר החלקים. זה עמוד השדרה הפנימי שמסביר לנו את הפשט, מסביר לנו את הדרש, מסביר לנו את הסוד, את הרמז. לכן זה החלק החשוב ביותר. וכאן יש סוד גדול מאוד. גם בתוך הנפש שלנו פנימה, אנחנו יודעים שיש פרדס. כשאנחנו מסתכלים בניסיונות שכל אחד מאיתנו עובר ביום יום, אנחנו רואים שבאופן פשוט נדמה לי שעובר עליי כך וכך. או ניקח משהו יותר פשוט, אדם נדמה לו שהוא מכיר את עצמו. הרבה אנשים אוהבים להתרברב ולהגיד, כן כן אני מכיר את עצמי, אני כזה וכזה וכזה וכזה, ובזה וזה 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 אני יודע שאני לא בסדר, אבל בזה אני 100%. אנשים חושבים שמכירים את עצמם. אני תמיד אומר, מי שחושב שהוא מכיר את עצמו הוא בברוך הכי גדול. מי שחושב שהוא בסדר, הוא בברוך הכי גדול. אפילו בתחום אחד אתה חושב שאתה מצוין בו, אתה בבעיה. אם נדמה לך שאתה מכיר את עצמך, אפילו בתחומים השליליים, אנשים גם בזה אוהבים להתרברב. כן, אני יודע שיש לי גאווה, אני יודע שיש לי כעס, אני יודע שיש לי זה, ואני לא בסדר בדברים האלה. גם זה בעייתי. למה? כי גם בזה אתה נועל את עצמך. נדמה לך שבצדדים השליליים שלך אתה מכיר את עצמך, וזה לא נכון. יכול להיות שאתה מרגיש שיש לך גאווה, כעס, כל מיני דברים, אבל האמת שאתה לא מכיר את עצמך לגמרי, איך בדיוק הגאווה תופסת אותך ואיך בדיוק הכעס מתיישב אצלך. כי אצל כל אחד זה מתיישב אחרת לגמרי, אחרת לגמרי. האריזל מסביר בשער הגלגולים שכל יהודי ויהודי יש לו חלק אחד מסוים בתיקון של חטא אדם הראשון. אדם הראשון הייתה לו נשמה עצומה שכללה בתוכה את כל הנשמות כולם. ובחטא של אדם הראשון, כמובן, הנשמה שלו בזמן החטא הייתה מעורבת בחטא. וכך אדם הראשון וגם חווה, אשתו, נדבקה בהם זוהמה של הנחש שהחטיא אותם. ומאותו זמן נגזרה המיתה, המוות, על כל בן אנוש שיבוא אחר כך מאדם הראשון. למה? גם אם יהיה הצדיק הכי גדול, בכל זאת נדבקה בכל האנושות זוהמה של הנחש, של החטא של אדם הראשון שהתפתה על ידי הנחש. ועל מנת להיפטר מהזוהמה הזאת חייבים להגיע למצב שהגוף נכנס לקבר, מתעכל באפר, ובתחיית המתים הוא ייבנה מחדש נקי. לכן אין אדם שיכול להיפטר מהמוות. עד כדי כך שכתוב שיש ארבע אנשים, והאריזל מוסיף שיש עוד אחד חמישי, שמתו בעטיו של נחש. פירושו של דבר שהם לא היה להם שום אבון, שום חטא, צדיקים מושלמים, והסיבה היחידה שהם מתו זה בגלל שאדם הראשון חטא, והזוהמה של החטא נדבקה באנושות, והם, אפילו שהם צדיקים בתור בני אדם, הסיבה היחידה שהם היו חייבים גם כן לעבור את התהליך של מיתה זה בעטיו של נחש. כאשר העסק הזה הוא מורכב, מכיוון שהנשמה של אדם הראשון היא נשמה גדולה ומורכבת מחלקים חלקים חלקים, ואחרי שאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא גזר עליו שיגורש מגן עדן, ונשמתו תתחלק להרבה מאוד ניצוצות של נשמה, וכל אחד מאיתנו במשך 6,000 שנה יקבל ניצוץ אחד או כמה ניצוצות מנשמתו של אדם הראשון. כאשר ההבדל בין הנשמות הוא הבדל גדול מאוד. יש נשמות מסוג מסוים, דהיינו הם באו ממקום מסוים בנשמתו של אדם הראשון, נשמות אחרות באו ממקום אחר בנשמתו של אדם הראשון. ולא כל החלקים בנשמתו של אדם הראשון הייתה להם שותפות שווה בחטא. יש חלקים שהיו יותר שותפים בחטא, יש חלקים שפחות. סתם ניקח דוגמה בשביל להמחיש את העניין, כל זה עניינים רוחניים, דקים, שקשה לנו להבין אותם. אבל רק בשביל להמחיש את העניין, נניח בן אדם פה בעולם הזה עושה איזה עבירה. סתם דוגמה, מדליק את האור בשבת. דוגמה. או מעשן סיגריה. איך הוא עושה את העבירה? עם הידיים, נכון? סיגריה זה גם עם הפה. זאת אומרת שהחלקים העיקריים שמשתתפים בעבירה זה הידיים. הידיים והפה. אם אדם הלך לאיזה מקום ושם הדליק את האור, אז גם הרגליים שותפות פה, נכון? אז ככה יש הבדל בין החלקים השונים בגוף האדם ובנשמתו של האדם, מי יותר שותף בחטא ומי פחות. לכן כל נשמה היום במשך כל הדורות, לכל אחת יש תיקון שונה בחטא של אדם הראשון. השאלה מאיפה הנשמה שלך הגיעה. אז חכמי הקבלה ממחישים לנו את העניין ומדמים את אדם הראשון להנשמה שלו, גם כן כביכול מתייחסים אליה כאל גוף אדם, ואומרים שבנשמה הזאת יש חלק גבוה שנקרא ראש, חלק שנקרא כתפיים, חלק שנקרא ידיים, רגליים, וכל נשמה באה ממקום אחר. ולכן כשאנחנו מסתכלים על התיקונים שכל אחד מאיתנו עובר, אנחנו רואים, איך שאומרים, חז"ל אומרים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אז זה משפט שכל אחד יודע לצטט, ואנחנו רואים שיש עשרה יהודים באיזה מקום, ו-12 בתי כנסת, ו-18 דעות. אז ככה, למה זה? אז אומרים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. המחזל באים ללמד אותנו כאן, למה הדעות שונות? למה הדעות שונות? מכיוון שפרצופיהם שונים. למה בן אדם אחד נראה ככה ובן אדם אחר נראה אחרת? בתבנית גופו. מכיוון שדעותיהם, פירושו של דבר, התוכן הפנימי הרוחני, זה הדעה של הבן אדם, התוכן הפנימי הרוחני של כל אדם שונה מאחד לחברו. יש אחד שיש לו נשמה גבוהה, אחד יש לו נשמה יותר נמוכה. אחד הוא נשמה פרטית, נשמה פרטית, הוא נועד להיות פועל פשוט. בן אדם הוא איש משפחה, הולך לעבודה, חוזר, יש לו את המשפחה, ילדים, זהו. יש אחד אחר שהוא צריך להיות בעל מפעל, יש לו צוות של 100 עובדים, הוא צריך לספק פרנסה ל-100 משפחות, חוץ מזה יש לו חוג מכרים רחב ביותר, יש לו גם המשכורת שלו בהתאם, יש לו הרבה מאוד יכולות ואפשרויות לעשות עם הכסף הזה. רואים שפה הקדוש ברוך הוא נתן לו כלים רחבים לפעול גדולות ונצורות בעולם. זה עוד לפני שנכנסים לדבר על הרמה הרוחנית של הבן אדם, אם הוא דתי יותר או דתי פחות. רואים? יכול להיות אדם שהוא נועד להיות ראש ממשלה, דוגמה, או חבר כנסת. רואים שיכולת ההשפעה של חבר כנסת היא עצומה. יכולת ההכרעה ויכולת ההשפעה שלו על עניינים גורליים שנוגעים לכל ענייני המדינה היא גדולה מאוד. זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא שם כל אחד בדיוק לפי מה שמתאים לו, לפי היכולת שלו. אז זה נקרא נשמה כללית. כמובן שפה יש הרבה יוצאים מן הכלל והעסק הזה מורכב מאוד. סתם בשביל להמחיש, יכול להיות אחד שבכוח המרפקים שלו השיג איזה תפקיד בכיר בעירייה, או בכוח הלשון החלקלקה שלו גם כן הצליח להשיג אוהדים רבים ולהיכנס לרשימה בכנסת. וזה לאו דווקא בגלל שיש לו באמת נשמה כללית, אלא בגלל שהוא חלקלק ויודע איך לדבר עם אנשים. ורואים הרבה פעמים אנשים שמגיעים לתפקידים חשובים וכל מה שהם דואגים זה רק לכיסא שלהם, למשכורת שלהם, לכבוד שלהם, והם לא באמת דואגים לרווחת הציבור. אז זאת אומרת, יש כאן הרבה עניינים, לא לזה רצינו להיכנס. בכל אופן, מה שהעיקר מבחינתנו זה לדעת שכל אחד יש לו תיקון אחר. כל אחד יש לו תיקון מאוד מאוד מסוים. ולכן גם כן מסלול החיים שנקבע עבורנו משמיים הוא שונה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש גם באופי שינויים בין נשמה לנשמה, וגם בתנאים הסביבתיים יש הבדל גדול מאוד בין אנשים. יש אחד שהקדוש ברוך הוא כסף בשבילו זה בכלל לא ניסיון, אין לו בעיית פרנסה, רואים שיש לו חופשי, הכל הולך לו מוצלח. יש אחד אחר שמהתחלה ועד סוף החיים שלו נאבק על הפרנסה שלו, לדוגמה, אחד אחר עובר את כל החיים בריא כמו שור. יש אחד אחר כל הזמן בעיות גופניות. זאת אומרת, רואים שיש פה משמיים מסלול חיים מסוים שנקבע עבור כל אחד ואחד בדיוק לפי התיקון של אותה נשמה. אז זה דברים שנסתרים מאיתנו, ואנחנו לא באנו פה כאן לדבר על דברים שנסתרים מאיתנו, אלא לחפש עיצות מעשיות לעבודת השם. המשימה שלנו זה להגיע למה שאני קורא אמונה מעשית. אמונה מעשית. לקחת את האמונה ולראות איך אפשר להשתמש בה בחיים המעשיים, היומיומיים, בפרטי פרטים הכי קטנים של החיים. ואם בן אדם מתחזק באמונה, הוא מקבל כלים איך להתמודד עם כל מצב, לעבור את החיים בצורה הרבה יותר מוצלחת, מוצלחת מבחינה רוחנית. עכשיו, דווקא בגלל שכל אחד יש לו תיקון שונה מחברו, לכן בהחלט יכול להיות שאחד יבוא לצדיק והצדיק יגיד לו לעשות כך וכך, אחד אחר יבוא עם אותה בעיה והצדיק יגיד לו לעשות משהו הפוך. מי שיש לו אמונת חכמים, אז הוא יודע שהצדיק יש לו שיקולים נסתרים, וכל אחד מקבל תשובה אחרת, כל אחד מקבל בצורה הכי מדויקת מה שמתאים לו לשמוע. ואם בן אדם מסוים קיבל תשובה מסוימת, סימן שזה בדיוק מה שנכון ומתאים לתיקון שלו, וכל מילה שהצדיק אומר לך זה זהב. כל מילה שהצדיק אומר לך זה בדיוק מה שאתה היית צריך לשמוע לפי התיקון הנשמתי שלך. אז התחלנו בעצם להגיד, תכף ניכנס לעניין הזה של הצדיק ואיך שהוא מתייחס עם הבן אדם, זה חשוב מאוד עבורנו, קודם כל בשביל להתחזק באמונת חכמים, דבר שני בשביל להמריץ כל אחד מאיתנו להתפלל ולחפש, כל אחד צריך למצוא לעצמו רב וצדיק על מנת ללכת בעקבותיו, על מנת לשאול אותו שאלות ולעזר בו, על מנת שידריך אותנו בדרך הישרה המיוחדת לפי תיקון הנשמתי המיוחד שלנו, לדעת מה לעשות בכל דבר, בכל מצב, בכל שאלה. ועוד יותר מזה, מה שרצינו פה להגיד זה שעל ידי שאנחנו נתחזק קצת בעניין של אמונת חכמים והתשובות השונות שהצדיק נותן לכל אחד, על ידי זה נבין גם כן שכל אחד מאיתנו בינו לבין הקדוש ברוך הוא יש הנהגה שונה בין אחד לשני, ואין רצפטים. זה הכלל שאליו רצינו להגיע. אין רצפטים בעבודת השם. אי אפשר לבוא ולהגיד לבן אדם, תשמע, בעבודת השם צריך להתנהג כך וכך. תמיד יש כללים ויש יוצא מן הכלל, ולכל אחד מתאים משהו אחר, ולכן זה חשוב מאוד שכל אחד יהיה לו מעבר למה שלומדים, כי אין מה לעשות, חייבים ללמוד, וללמוד את העיצות שבכל זאת מתאימות לכולם. וזה העיצות שאנחנו לומדים כאן בשיעורים, מחזל, חסידות, מוסר, המדרשים. יש כמובן הדרכה כללית שמתאימה לכולם, אבל במצבים מסוימים, מקרים מסוימים, לפעמים אתה נדרש לעשות הפוך, ולפעמים שניים נמצאים באותו ניסיון ממש, בדיוק באותו ניסיון, באותו רגע, אחד יקבל הדרכה כזאת, אחד יקבל הדרכה אחרת. אז כמו שמהצדיק אנחנו יכולים לשמוע תשובות שונות והפוכות, ולפעמים אותו בן אדם בתקופות שונות יקבל לאותה שאלה שתי תשובות שונות. בהתחלה אתה בא לצדיק והצדיק יגיד לך כך וכך, אחרי חודש תבוא לצדיק, תשאל אותו עוד פעם את אותה שאלה, והצדיק יגיד לך משהו הפוך. הכל מכוון מלמעלה. לכל דבר יש סיבה. כל דבר יש שיקול, שיקול דעת רוחני. שיקול דעת רוחני שאתה לא יכול להעלות בדעתך בכלל מה עובר בראש של הצדיק ולמה זה ואיך זה וסיבות. אתה לא יכול להעלות בדעתך בכלל. אדם שיש לו אמונת חכמים יודע לבטל את השכל שלו, לשים את השכל בצד, כמו שרבי נתן אמר, שאלו אותו, איך אתה הגעת להיות כל כך, בדרגה כל כך גבוהה של אמונת חכמים כלפי רבי נחמן? אז הוא אמר שהסגולה שלו, למפתח שלו להצלחה, היה שלאורך כל הדרך, כל פעם שהוא נכנס לרבי נחמן לחדר לדבר איתו, הוא שם את השכל מחוץ לדלת. אני השארתי את השכל שלי מחוץ לדלת. וככה נכנסתי, כל פעם לוח חלק. בוא, תן לי, עכשיו מעמד הר סיני. עכשיו אני מתחיל מחדש, עכשיו אני נולד. עכשיו מה שתגיד לי, זה חדש בשבילי. מה שתגיד לי, זה עכשיו בשבילי תורה מסיני, לא פחות. אני שוכח כל מה שלמדתי, שוכח את כל הידיעות הקודמות שלי, אני שוכח את כל החכמולוגיות שלי, את כל האינטרסים שלי, את כל הנגיעות והפניות שלי, אני שוכח את הכל, ומה שאתה תגיד לי, כבוד הרב, זה מה שאני אעשה. זה היה המפתח להצלחה של רבי נתן, שלכן הוא הגיע יותר מאחרים, מכולם היו מקורבים לרבי נחמן. מי יותר מי פחות, רבי נתן יותר מכולם. וזה היה המפתח שלו. כל דבר קטן, שאל את הרב שלו. כל פעם שהוא הגיע אליו לבקר אותו, סיפר לו כל מה שעובר עליו. סיפר לו את כל הפרטי פרטים, כל מה שעובר עליו. שיתף אותו בכל דבר. אין שום דבר שאפשר להסתיר מהצדיק. ולא כדאי להסתיר מהצדיק. יכול להיות לפעמים הבן אדם נדמה לו שהוא ישמור לעצמו איזה כמה דברים אישיים, לא לספר. א', הצדיק יודע. ב', מה תרוויח מזה שתסתיר? מה תרוויח מזה? אם, אדרבה, אם תשתף את הצדיק, תרוויח. תרוויח את התשובות שלו, תרוויח את העצות שלו, תרוויח את ההתייחסות שלו. ואפילו אם לא תקבל עצה ולא תקבל התייחסות, עצם זה שאתה סיפרת לצדיק, אתה הרווחת. מעבר לזה שעכשיו הצדיק יודע מהבעיה, הוא יודע מהעניין, עכשיו הוא יתפלל עליך. הצדיק מלא באהבת ישראל, והצדיק לא נשאר חייב לאף אחד. הצדיק מתפלל על כל אחד ואחד, במיוחד מי שניגש אליו, מי שמדבר איתו, ועוד יותר מי שמכניע את עצמו בפני הצדיק, מי שמתבטל בפני הצדיק, מי שמגלה דברים אישיים, מי שמראה לצדיק, תשמע כבוד הרב, אני לא משאיר מחיצות, לא משאיר לעצמי לא 5% ולא 4% ולא 3% של פרטיות. אני יודע שאתה יודע הכל, ואני יודע שאין לי שום דבר מה להסתיר ממך, ואני יודע שאין לי מה להתבייש ממך. אתה הכתובת ואתה היחיד שיכול לעזור לי. וכשהצדיק מרגיש שככה התלמיד מתייחס אליו, אז הצדיק הולך לקראתו ונותן לו שפע עוד הרבה יותר ממה שהתלמיד ביקש, הרבה יותר ממה שהתלמיד חולם בכלל לקבל. אותו דבר כלפי הקדוש ברוך הוא. אם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ומשתף את הקדוש ברוך הוא בכל מה שעובר עליך, ובפה מלא אתה מספר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מודה ומתוודה, עשיתי כך וכך, בדיוק מפרט בפה מלא, שאף אחד לא ישמע, אבל שהקדוש ברוך הוא, שאתה תשמע את עצמך מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בכל רם, לא במחשבה, לא בלב. בכל רם. אבל רק לדאוג שאף אחד אחר לא ישמע. וכשהקדוש ברוך הוא ודאי שהוא יודע הכל, הוא לא צריך שתספר לו. אבל אתה צריך שתספר לו. הקדוש ברוך הוא רואה שהבן אדם מכניע את עצמו בפני השם יתברך, אז השם יתברך הולך לקראתו. ואין תחליף לצדיק. כי הקדוש ברוך הוא קבע את המערכת בצורה כזאת, שיש כללים בעבודת השם. יש חוקים, כמו שיש חוקים בטבע, חוקי הבריאה, ככה יש חוקים רוחניים. החוקים הרוחניים, חלק מאחד הכללים אומר, שכתוב בפסוק, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כמו שהאמינו בהשם, ככה האמינו במשה עבדו. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ככה ברצף אחד, בנשימה אחת, אומרים את אותו דבר. להאמין בהשם ולהאמין בצדיק. אם מאמינים בצדיק, יש אמונה בהשם. אם אתה לא מאמין בצדיק, אתה יכול להגיד מהיום עד מחר שאתה מאמין בהשם, תאמין לי, אני מאמין. אתה יכול להמשיך להגיד את זה, אבל באמת חסר לך הרבה. העיקר חסר לך, מכיוון שאם אין לך אמונה בצדיק, אתה באמת לא יודע בדיוק מה זה אמונה בהשם. ורואים בחוש, אנשים שיש להם אמונת חכמים, גם האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא היא חזקה. אמונה תמימה, אמונה פשוטה, הם עוברים את ניסיונות החיים אחרת לגמרי, עשיית הדשמי הרוחנית שלהם היא אחרת לגמרי, הכל שונה, הכל שונה. לעומת זאת אנשים אחרים, חכמולוגים, שאומרים אני יכול לעבוד את השם לבד, לא צריך צדיק, אז רואים איך שזה נראה. זה נראה אחר לגמרי. בכל אופן, כמו שאנחנו יכולים לקבל מהצדיק תשובות שונות לשאלות שונות בתקופות שונות בין אנשים שונים, כי התיקון הנשמתי שלך הוא שונה מרגע לרגע, והוא שוודאי על אחת כמה וכמה שהוא שונה ממך לחבר שלך, תיקון שונה. ככה אותו דבר גם כן התשובות כביכול שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, דהיינו או תשובות ממש שהוא מאיר לנו בתוך הלב, או ההנהגה שונה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו באופן שונה מרגע לרגע או מאדם לאדם, זה בגלל שיש לך תיקון חדש או תיקון אחר מהחבר שלך. וברגע שמפנימים את הרעיון הזה, לאט לאט התמונה מתבהרת. התמונה של הניסיונות הפנימיים, של מה שעובר עליך בחיים, עניינים מתבהרים. ותכף נמחיש את הדברים למה אנחנו מתכוונים. בכל אופן, הרעיון שרצינו להגיד פה, שאין רצפטים בעבודת השם. דהיינו, שגם כשאנחנו רואים בחז"ל שיש כללים, יש כך וכך, עיצות, איך להתנהג, לפעמים אתה נדרש לעשות אחרת. צריך הרבה תפילה על מנת שנצליח להבין מה נדרש מאיתנו בכל ניסיון. והדוגמה שממחישה את זה יותר מהכל, אני חושב, זה העניין של משה רבנו. במעמד הר סיני עמדו עם ישראל למרגלות הר סיני וקיבלו את התורה. משה רבנו יורד עם הלוחות. תארו לכם שהקדוש ברוך הוא נותן לו לוחות כתובות בידי שמיים, עשויות בידי שמיים, הכל בידי שמיים. הלוחות עצמם עשויות בידי שמיים. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה? מקבלים עכשיו דבר, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו גשמי, אבל איזשהו דבר, עכשיו, ברגע זה, מקבלים משהו שאפשר לחוש אותו, להחזיק אותו, יורד לנו מהשמיים. לא יאומן. ועוד יותר מזה, הכתב בידי שמיים. משה רבנו נמצא 40 יום ו-40 לילה על הר סיני. הקדוש ברוך הוא מכין אותו לרגע הגדול ביותר בהיסטוריה, קבלת התורה. משה רבנו יורד, רואה את העגל ואת המחולות והריקודים סביב העגל, ויחר אפו, והוא משליך מידיו את הלוחות ושובר את הלוחות. היום אם הצדיק יגיד לך, תשמע, קח בבקשה את הכוס תה הזה, תעביר את זה מפה לשם. אם יש לך אמונת חכמים, ואם אתה יודע שהצדיק שלך הוא צדיק אמיתי, כמו שברוך השם, אנחנו מספרים פה בשיעורים כל הזמן סיפורים על הרב דוב קוק, מי שרוצה קצת לחוש, ברוך השם, יש הרבה צדיקים, כל אחד צריך למצוא לו את הצדיק שלו, לפי שורש נשמתו, אבל מי שרק רוצה לחוש מה זה גדולה אמיתית, מה זה צדיק אמיתי, מוזמן לנסוע לטבריה ולפגוש את הרבנית קוק, את הרב קוק. אז מי שיודע שהצדיק שלו הוא באמת משהו בסדר גודל עצום, צדיק ממש מיחידי הדורות, אז הצדיק אומר לך לעשות כך וכך. אתה תרעד מפחד ומהתרגשות שהצדיק ביקש ממך לעשות כך וכך, ואתה, יש לך אפשרות פה למלא את רצון הצדיק. תארו לכם שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר למשה רבנו, קח בבקשה את הלוחות האלה, תעביר אותם לעם ישראל. נורא והיום. אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא היה מטיל עלינו משימה כזאת, רק פיזית, טכנית, להעביר את הלוחות מפה לשם. בכבודו ובעצמו, גילוי של הקדוש ברוך הוא, מתגלה אליך, אומר לך, תשמע, תעשה כך וכך. אפילו אם איזה מלאך יתגלה אליך, אליהו הנביא, מי שלא יהיה, הרי אתה כל החיים לא תשכח את החוויה הזאת. וכאן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נמצא עם משה רבנו בגילוי פנים מקסימלי שאף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה עד בו משיח, 40 יום ו-40 לילה, בסופו של דבר הוא אמר לו, קח בבקשה את הלוחות האלה, תעביר אותה מפה לשם, תן את זה לעם ישראל. ומשה רבנו יורד למטה ולוקח את הלוחות האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לו ושובר אותם. שובר אותה וטוחן אותה עד דק. איך אפשר להבין דבר כזה? מה היינו מצפים עכשיו? מה היינו מצפים? מה התגובה המצופה של הקדוש ברוך הוא? איך הוא היה צריך להגיב פה? איך היינו מצפים שיגיב פה? כשעם ישראל חטא בחטא כזה או בחטא כזה במשך השנים במדבר, אז כתוב, ואיחר אף השם, שלח בהם מגפה, שלח בהם את האויבים, או למשל אחר כך בתקופת יהושע, בתקופת השופטים, שלא היו בסדר, הקדוש ברוך הוא שלח בהם אויבים, חיות רעות, מגפות, כל מיני דברים. כשהקדוש ברוך הוא כועס, אז השם ישמור. וכאן הקדוש ברוך הוא מטיל לשליחות על משה רבנו, משה רבנו עושה בדיוק הפוך. על דעת עצמו, בדיוק הפוך, לוקח, שובר ותוכן עד דק, ולא נותן לעם ישראל את התורה. מה היינו מצפים פה? ואיחר אף השם בצורה המקסימלית ביותר שיכולה להיות, חס וחלילה. והנה המדרש אומר לנו מה הייתה התגובה של הקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יישר כוח ששיברת, יישר כוח ששיברת את הלוחות, אני מרוצה ממך. זה בדיוק היה הדבר הנכון שצריך לעשות. אבל זה משה רבנו מסוגל לדעת, שלפעמים הניסיון שלך הוא בדיוק הפוך ממה שנראה. וכאן התורה, אני חושב, מבחישה לנו את השיא של הרעיון שאנחנו רוצים להגיד, שיש אמת ויש אמת לאמיתה. יש את הדבר שנראה לי כדבר הכי נכון לעשות. מה יכול להיות יותר נכון מאשר לשמוע לציווי של הקדוש ברוך הוא? זה כל היהדות שלנו וכל האמונה שלנו וכל החיים שלנו, כל החיים, החיות שלנו, הכל מבוסס על זה שאנחנו כל החיים מנסים ומתאמצים ומשתדלים לעשות רצון השם, וכשאנחנו לא עושים רצון השם אנחנו מתייסרים ומודים ומתוודים ומתחרטים ועושים תשובה על מנת להשתנות. וכאן סוף סוף הקדוש ברוך הוא מטיל ציווי מפורש וגלוי על משה רבנו, ומשה רבנו עושה הפוך, שכל העניין של התורה זה להנחיל מסר מפורט של דרך התנהגות, איך מתנהגים בחיי היומיום לעם ישראל. תשמעו, רצון השם לא תגנוב, רצון השם לא תרצח, רצון השם לא תנאף, רצון השם לא יהיה לך אלוהים אחרים, רצון השם, תעשו רצון השם. בא משה רבנו והקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו, קח את הלוחות האלה ותעביר אותם לעם ישראל, ומשה רבנו עושה הפוך. ומשה רבנו, מי לנו יותר גדול ממשה רבנו? גם אחרי המעשה הזה. אבל משה רבנו, בגלל, דווקא בגלל הגדלות שלו, הוא מסוגל לדייק ולהבין שאין רצפטים בעבודת השם. יש כלל, יש יוצא מן הכלל. ויש אמת, אבל האמת לאמיתה אומרת משהו אחר. האמת הפשוטה היא, כך תעשה רצון השם. האמת לאמיתה אומרת, יש מצבים שצריך לעשות משהו אחר. אז כאן כמובן זה מקרה מאוד קיצוני, ורק משה רבנו בהיסטוריה כולה מסוגל לעשות דבר כזה. ורק משה רבנו מסוגל, אחרי שהוא עשה דבר כזה, לקבל כזאת מחמאה מהקדוש ברוך הוא, שהוא אומר לו, יישר כוח ששיברת את הלוחות. אבל תכלס לגבינו, מה זה אומר? זה אומר לגבינו שחס וחלילה לעשות הפך רצון השם. אבל זה אומר לגבינו שצריך להתעמק בניסיונות של החיים, ולנסות לדייק בכל דבר מה באמת לאמיתה נדרש ממני לעשות. ויכול להיות שברגע ראשון, אחרי שאני עושה חשבון נפש, היצר אומר לי, תשמע, מה שנדרש ממך בניסיון הזה זה לעשות כך וכך, ואני, נדמה לי שמצאתי את הפתרון ומצאתי את הדרכה שמתאימה לי לעשות, כשבעצם הייתי צריך להתעמק פה עוד צעד אחד קדימה, לשאול עוד פעם אחת, האם באמת זאת התשובה האחרונה, שורה תחתונה, או שאולי זאת תשובה נכונה אבל לא התשובה הכי נכונה, אולי זאת תשובה נכונה אבל לא הכי נכונה בשבילי, אולי תשובה נכונה בשבילי אבל לא הכי נכונה בשבילי כרגע לתקופה הזאת של החיים. על כל דבר צריך להמשיך ולשאול, להמשיך ולשאול עד שיגמרו לך שאלות. מה למשל, עוד מעט ניתן זמן לשאלות. למשל, עובר על האדם איזשהו ניסיון, והאדם שואל את עצמו או את הקדוש ברוך הוא, מה השיעור שאני צריך ללמוד פה? מה לא עשיתי בסדר? מה אני צריך לתקן? והוא מוצא כמו שתיארנו גם כן באחד השיעורים, האדם מוצא שלמשל הוא לא היה בסדר בתחום שבין אדם לחברו. לא הייתי בסדר. פה ופה, אני יודע שהיה לי איזה כמה מקרים שהמשותף ביניהם זה התנהגות שלי, התנהגות עקבית, שאני לא בסדר, הגאווה שלי או הרדיפה שלי אחרי ממון, אינטרסים שלי וכו'. לא הייתי בסדר. אולי פגעתי במישהו שוב ושוב. לא הייתי בסדר. אז הנה לכאורה מצאתי את התשובה. למה עכשיו באים אליי איסורים? או למה עכשיו אני מרגיש רמזים משמיים שמנסים לעורר אותי לעניין מסוים? הנה מצאתי את התשובה. בין אדם לחברו יש לי איזה משהו קבוע שאני לא בסדר בזה. ואני צריך לתקן את זה. אז הבן אדם נדמה לו שהוא הגיע לתשובה. למה שלא תשאל עוד שאלה אחת קדימה? לדוגמה, תשאל למה בכלל משמיים סבבו את הדברים ככה שאני אקלה למצבים האלה עם אותם חברים או עם אותם אנשים, ואני אקלה בכלל הניסיונות האלה. למה מלכתחילה בא לי בכלל הניסיון הזה? ולמה מלכתחילה גרמו לי משמיים שאחד יגיד לי מילה ואני אפגע? זה גם משמיים. אם נעלבתי זה בעצמו משמיים. הרי יכולתי לשמוע את אותו דבר ולהיות אדיש ולא להיפגע ולא להתפרץ בחזרה ולא לחוס ולא לפגוע בחזרה. למה משמיים סבבו שאני אקלה לניסיון, ולמה משמיים סבבו שאני אתייחס לניסיון באופן מסוים? הרי זה גם כן משמיים. למה משמיים סבבו שאני אפול באותו ניסיון? מישהו אמר לי מילה, אני נפלתי, החזרתי לו. למה זה קרה? אל תסתפק בתשובה הראשונית שלך, למה עכשיו אני מרגיש לא טוב? בגלל שפגעתי בכמה אנשים. יכול להיות שהתשובה נכונה, אבל יש תשובה יותר עמוקה. תתעמק יותר, יכול להיות שתמצא תשובה יותר עמוקה. אז זו דוגמה. אז קודם כל מה שהדגשנו בכמה שיעורים, ונדגיש את זה גם כאן לפני שנמשיך הלאה, אז העניין בדיוק שהזכרנו עכשיו משה רבנו, קבלת התורה. קבלת התורה האמיתית זה העניין של הקבלה, חוכמת הקבלה. מה פירושו של דבר? קבלה. מה פירוש קבלה? אמרנו שכאן תלמידי חכמים הרבה יותר מוגבלים באפשרות שלהם לחדש חידושי תורה. אם יש לך הקדמות מסוימות שכתובות באריזל, על זה אתה יכול לפתח רעיונות, אבל לחדש הקדמות חדשות זה אסור. עם קבלה נקבל, מה שקיבלנו זה מה שיש. והאפשרות של משחק בתוך הספרים, בתוך הרעיונות הכתובים, הרבה יותר מצומצמת. פירושו של דבר שאם האריזל אמר, אני סומך עליו שזאת אמת לאמיתה. זהו, זה ככה זה. אני סומך עליו, ואני מבטל את דעתי. אם הגאון מבילנה אמר כך וכך, גמרנו. אני מפסיק לחשוב. אם הרמח"ל אמר שכך וכך קורה בשמיים, או בהנהגת השם, על פי קבלה, גמרנו. אין מקום לשאלות. עם קבלה, נקבל. זהו. לגבינו מה זה אומר בחיים שלנו, אמרנו שיש פרדס גם בנפש. יש את הפשט, והרמז, והדרש, והסוד בנפש שלנו פנימה. יש את מה שנראה לי על פי הפשט, על פי המראה החיצוני של החיים, נראה לי שהניסיון שלי הוא כזה וכזה. על פי הפשט יש לי הסבר. יש לי הסבר. כמו שעל פי הפשט כתוב בתורה פרשת שבוע, כתוב כך וכך, כתוב בפסוק בצורה מפורשת וגלויה, כל תינוק בבית ספר יודע את זה. כך וכך, נכון, אתה צודק, זה הפשט. אבל אתה יודע מה כתוב במדרש? במדרש כתוב משהו הפוך בכלל. אז בלי לדעת מה כתוב במדרש, מצד האמת אתה גם לא מבין את הפסוק. מצד האמת אתה גם לא מבין את הפשט, כי לא למדת את המדרש. ואם תלמד את הסוד, בכלל תבין שעוד לא התחלת להבין. לכן החלק של הסוד הוא הכי חשוב, כי בלי הסוד, בלי הקבלה, אדם יכול להתהלך 80 שנה ולדמה לו שהוא מבין את התורה, כשהוא לא עוד לא התחיל להבין בכלל. אותו דבר בנפש פנימה. על פי הפשט נדמה לי שמה שעובר עליי זה כך וכך. על פי הפשט נדמה לי שאני מכיר את עצמי. על פי הפשט נדמה לי שיש לי חסרונות כאלה וכאלה, ואני בדיוק מכיר את עצמי ואני יודע בדיוק מה אני צריך לתקן. אבל אם תתעמק קצת יותר, תראה שעוד לא התחלת. עוד לא התחלת להבין, עוד לא התחלת להכיר את עצמך, עוד לא התחלת לגעת בנשמתך. איך בכל זאת מגיעים להבנה עמוקה של מה שקורה לי, ולהבנה עמוקה של הנשמה שלי ושל התיקון הנשמתי המיוחד שלי? קבלה. מה פירוש קבלה? הצדיקים שיכולים ללמוד קבלה, ברוך השם, הלוואי ויום אחד נזכה לזה, גם אנחנו צריכים לשאוף לזה, ולנסות לחפש שיעורים וספרים וקלטות שקצת נותנים לנו מגע עם החומר הנפלא הזה שנקרא קבלה. אבל מה שנוגע לגבינו כרגע, גם אנשים פשוטים, אנחנו יכולים להתעמק במה שקורה אצלנו. ואם אנחנו נבין שיש פשט, רמז, דרש וסוד גם בנפש שלנו פנימה ובניסיונות שלנו, החיים יראו אחרת לגמרי. ואם אתה יודע לשנן לעצמך שגם כשאתה מבין דבר מסוים בניסיונות שעוברים עליך, זה רק הפשט, ואתה צריך להגיע יותר עמוק למדרשים, אתה צריך להגיע לדרש ולרמז, והלוואי שנזכה להגיע גם לסוד של הנפש שלי פנימה.